המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית האקדמית שלנו, והיום אנחנו נמצאים בפרק הרביעי של סדרה שבה אנחנו מדברים על זקנה ועתידנות. אני רונה גרשון תלמי, ארז שלום וביביאנה דייץ' נמצאים איתי במעבדה, והאורח שלי, זאת הפעם הרביעית שאנחנו נפגשים, הוא הדוקטור יעקב בן שאול, גרונטולוג, חבר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מחבר ספרים בתחום הזקנה ועתידנות. שוב שלום.
שלום, שלום.
שלום, אז אנחנו מגיעים בעצם אל הפרק האחרון. אחרי שדיברנו על איך מאבחנים היום זקנה, ונתת לנו ממש רשימה של איך לדעת האם אני זקן או לא, אחרי שנתנו 10 עצות ודרכים להעריך את תוחלת החיים ואת אופי החיים שלנו בצורה טובה, עכשיו אנחנו מגיעים לשאול באמת, איך ייראה העתיד? מה יהיה שם? מה זה מגה חיים? נשאל גם בצורה מאוד מעניינת, איך ראו את זה ספרי המדע הבדיוני, והאם הם צדקו, האם יש נבואות לדבר הזה שקורה עכשיו, וגם ניגע קצת בקורונה, שהיא חלק מחיינו, ואין מה לעשות, היא משפיעה על הזקנה. אז בואו נתחיל ממגה חיים, דוקטור בן שאול. תזכיר לנו, כבר נגענו קצת בדבר הזה בתוכניות, מה אתה מגדיר מגה חיים?
אני מגדיר מגה חיים כחיים מאוד מאוד ארוכים במונחי הזמן שקיימים כיום. עכשיו, זה לא מדובר על עלייה בתוחלת החיים, כי הראשונים שזיהו שיש עלייה בתוחלת החיים, את יודעת מי הם? הם היו כלכלנים, ובדגש על אקטוארים, סטטיסטיקאים בחברות ביטוח. הם כבר שמו לב לפני 20 שנה שתוחלת החיים עולה. עכשיו, הם בעלי מקצוע עם הרבה מאוד ידע, מסתכלים אחורה, מסתכלים על ההווה, ומסיקים כמה תוחלת החיים תתקדם, מה האפשרויות, ומכאן יוצא החישוב של כמה פרמיות נשלם למשל, או כמה תקציבים, או אולי נעלה את גיל הפרישה וכו'. לעומת זאת, אני מדבר במונחים אחרים. כשאתה מדבר על העתיד, מנקודת מבט של עתידן, אתה מחפש לא את העתיד האקטוארי מבחינת קו, אלא שינוי כיוון בעתיד. אתה חייב להיות עם הרבה מאוד ידע לגבי העבר וההווה, אבל אתה צריך גם דמיון. הדמיון הזה הוא כלי בסיסי בהבנת העתיד, נכון שהוא יוצר הרבה מאוד אי-דיוקים לגבי מה יהיה בעתיד, אבל תתפלי לשמוע שהיה לנו, יש לנו בעצם שותפים לתכונות הנדרשות האלה. והשותפים הם סופרי מדע בדיוני. וסופרי מדע בדיוני, בדגש על אלה שחיו ופעלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, מה שנקרא סופרי המדע הבדיוני הקשה, שהכללים שם היו כאלה, אתה חייב להיצמד לחוקי הטבע הקיימים, ורק על בסיסם להשיג איזושהי פנטזיה לגבי העתיד. עכשיו, כיוון שאתה חייב להיצמד לחוקי הטבע, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים במבט לאחור, אנחנו אומרים, ההיצמדות הזאת שלהם, פלוס הידע, היא בעצם שגרמה לכך שחלק גדול ממה שהם ניבאו, הגיע בשלב זה או אחר. יתרה מכך, הסיבה שזה הפך להיות בשנות ה-40 לז'אנר ספרות כל כך מוביל של לימנד באוניברסיטאות הייתה שהיה להם מזל, כמו במוזיקה כשהיה בטהובן, באך ומוצרט, גם במדע הבדיוני היו שלושה כאלה. הראשון קראו לו אייזק אסימוב, והוא באופן אישי חי 15 שנה לפני שהיה מחשב אלקטרוני ראשון, אבל הוא האמין שיום אחד יהיו רובוטים או מחשבים, אם תרצי, במונחים שלנו, שיהיה להם איזושהי יכולת למידה, ובשלב הבא כבר תהיה להם איזושהי מודעות עצמית, ולכן אנחנו צריכים להגביל אותם לאלתר. עכשיו בואי תראי איזה מצב אנחנו נמצאים היום. היום דיפ לרנינג, בינה מלאכותית, היא כבר כאן. כל הנושא של רובוטיקה היא כבר כאן. רובוטים סקנים שתפקידם להתחבב על הזקן ולהיות בן לוויה שלו, הם כבר קיימים ביפן, קיימים גם בישראל, אבל עדיין לא באותה רמה, ואין ספק שאנחנו הולכים לכיוון הזה. היום כל אחד שהוא קצת משחק בעתידנות קרובה, כבר מדבר על מצב שבו הדורות הבאים יהיו מחשבים שיהיו כבר באמת בעלי יכולת למידה כזאת, שהם גם יוכלו לתכנת את עצמם, ובשלב מסוים גם להגיע למודעות עצמית כזאת או אחרת. והמהדרין אומרים שסוף העולם יגיע בדיוק כמו שאייסימוב חזר, כי הם אומרים שהבינה המלאכותית בכלל זולגת לצבאות. כל הסרטים שאנחנו ראינו על המכונות שמנצחות את בני האדם, הם אומרים, אתם לא צריכים ללכת כל כך רחוק. אתם יכולים כבר להסתכל היום על השליטה שמדינות מגיעות בזכות בינה מלאכותית, בזכות יכולת מעקב, בזכות זה שמכונות ישלטו על כלי נשק, כדי להבין שכבר היום אנחנו צריכים לתכנן. בואו נדבר רגע על הגאון השני, קראו לו סר ארתור סי קלארק. הוא באודיסאה לחלל שלו האמין שיבוא יום, ושוב, בן אדם עם הרבה מאוד ידע, הוא פיזיקאי, הוא באמת חזה הרבה מאוד דברים, הוא חזה לווייני תקשורת, אבל מעבר לכל הוא חזה שיום אחד נצא לחלל, או לפחות ככה היו הסיפורים שלו. היום במחתש רמון כבר מתרגלים חיים במאדים. נאס"א, רשות החלל האמריקאית, הודיע ש-2030 זה איזשהו תאריך יעד, היום מסתובב רכב, הליקופטר ומצלמות כבר בתוך המאדים, וחברות פרטיות מציעות נרשמים, ונאס"א עצמה, אני כבר לא מדבר על מדינות שאני, כמו סין, שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, מפרסמת מודעות דרושים לאסטרונאוטים שירצו יום אחד לצאת למאדים וכו'.
ואנשים עם כסף כבר מתחילים לאט לאט להגיע לחלל, גם אם הם לא אסטרונאוטים.
כן, אבל את יודעת, כל אחד עולמות צר, ושלי מכוון לעלייה בתוחלת החיים, ולכן אני נצמדתי לכל הספרים שעסקו באפשרות לחיות חיים מאוד מאוד ארוכים, ורוברט היינליין הוא הגאון השלישי, ובאמת הוא חי בתקופה שתוחלת החיים הייתה בסביבות ה-50 מוערכת, ואז הוא כתב את בני מתושלח, מדובר על משפחת הווארד, הסיפור מסגרת, ובראש המשפחה הזו עומד לזרוס לונג, והוא בספר בין 213, שם לקחתי את
השם של הספר שלך,
של השם של הספר, שעסק ברפואת העתיד, ואת כל הפרק שעסק בנושא של מדע בדיוני, והוא מראש, כשהוא כתב את הספרים שלו, הוא אמר, עבורי כל ספר מדע בדיוני, הוא ספקולציה אפשרית לגבי העתיד. עכשיו, אני בודק, הבן אדם חי בשנות ה-40 כשהוא כתב את בני מתושלח, הוא חי לאחר מכן, הוא כתב עד שנות ה-90, אבל כשהוא כתב את הספר הזה, על מה הוא ביסס? הרי הוא היה חייב לבסס על חוקי הטבע. והוא אמר למשל, שאנשים שיחיו עד גיל 200, משפחת הווארד, הם לא יהיו זקנים. הם יגיעו לסביבות גיל 200, ואז תהיה להם נפילה פתאומית, הם יהיו סנילים, ותקופה מאוד מאוד קצרה הם ימותו. אנחנו יודעים שיש בעלי חיים כאלה. למשל, קריש גרינלנדי, חי 272 שנה, הוא לא מזדקן בכלל, הוא מת בפתאומיות כמו הגיבור של היינליין. היינליין לא יכול לדעת על מחקרים שבוצעו בעשר שנים האחרונות, אבל אם אנחנו מסתכלים על איך עשויה להיות האפשרות להגיע למגה חיים, אחת מהם יהיה אפשרות להתערב בתוך מנגנון הזקנה, באופן כזה שעקרונית לא נזדקן, והתקופה של הזקנה הפתולוגית תהיה קצרה מאוד בסופם של חיים מאוד מאוד ארוכים. זאת אחת מהאופציות הדברים שלו.
אם דיברנו עד עכשיו על 8 שנים שבהם אמרת, זאת הזקנה הפתולוגית מאותו גיל שבו אדם ילך לעולמו, 8 שנים אחורה, פה אתה אומר משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הראייה העתידית היא נאריך חיים, והזקנה הפתולוגית תגיע ממש בבלך ברק, ותהיה קצרה מאוד. נשמע מפתה, אני רוצה לומר.
זה לא רק שנשמע מפתה, אלא זה קיים גם היום. גם היום, כשאנחנו מדברים על 8 שנים בממוצע, אנשים אומרים, לא יכול להיות, בין 100 הוא כנראה זקן פתולוגי יותר זמן. התשובה היא לא נכונה. הזקנה הפתולוגית הקצרה ביותר אצל אדם שמגיע בריא לגיל 100. הפוך על הפוך ממה שאנשים חושבים, ככל שאתה מגיע לגיל בריא יותר, התקופה של הזקנה הפתולוגית שלך הולכת ומתקצרת, לכן לא מן הנמנע שמי שיצליח לחיות הרבה יזכה גם בבונוס נוסף, חייו יהיו בריאים יותר, ותקופת הזקנה שלו תהיה הרבה יותר קצרה. אגב, בכל המניפולציות שעושים על עכברים שמאריכי חיים וכו', תמיד המסקנה היא, העכבר שלי חי הרבה יותר והיה בריא לאורך כל הדרך. אם אנחנו חוזרים רגע לפרק של העצות לטווח ארוך, למה כדאי לעשות את זה? אבל הוא הבין, הוא אמר ש... הוא אמר שכל מכונה שאנחנו בונים, יש תמיד את המגבלות של בן האנוש שברא אותה. והוא אמר, כאשר היו אנשים שיחיו הרבה יותר, יהיו אנשים שמאוד יקנו בהם. ובאמת, אני מעריך שבעתיד המלחמה לא תהיה על כסף. המלחמה תהיה על שנות חיים. כי בעתיד הפערים יהיו בלתי נסבלים. אז אם היום יצאו לשדרות רוטשילד בגלל כסף, חלוקת משאבים בתוך המדינה, חכי, אני אומר, כאשר יתברר שאדם עשיר חי 20 שנה יותר או 30 שנה יותר, באותו רגע שאנחנו ננטרל את המרכיב הגנטי.
וזאת הרפואה שהזכרנו בפרק השלישי, אותה רפואה שאמרת, עכשיו ההבדלים בין העשיר לעני, יש הבדלים, אבל הם לא גדולים. אמרת, בעתיד זה יהיה העניין, בכיוון שמה, יזריקו גנים, יעשו דברים שרק מי שיש לו כסף יוכל להשתמש בהם?
יש, למשל, ספר שאני כתבתי עליו, מלחמתו של האדם הזקן, של ג'ון סקלצ'י, והוא אמר שאנשים מבוגרים בכדור הארץ היו מתנדבים לשרת כחיילים, ואז לקחו את ה-DNA שלהם, וגידלו מחדש גוף חדש. זאת אומרת, השתילו חזרה את התודעה שלהם לתוך גוף חדש, ואז הם יכלו להיות מחדש חיילים בצבאות. אמרנו שהחלק של הפנטזיה מותר לסופר מדב להגיד מה שהוא רוצה. עכשיו, זה לא כל כך חוכמה. הוא כתב את הספר שלו בשנת 2006, אחרי שכבר היה פרויקט הגנום האנושי. אז בואי רק נדבר על איזה מצב אנחנו נמצאים היום, כדי להבין כמה היילנין היה גדול, וכמה היום אנחנו מדברים. היום אנחנו כבר מדברים על סטייקים במעבדות, וחלב במעבדות מתוך תאי גזע. היום אנחנו מדברים על פרס נובל מ-2012, של החזרת תאי גזע לתאים ממיונים, לחזרה לתאי גזע. היום אנחנו מדברים על גנומיקה אישית, שבעצם הוליד התחום רפואי חדש, longevity medicine, שבעצם היום לוקחת את החתך הגנטי שלך וצופה קדימה מה צריך לשפר לך באופן אישי, על תרופות שממוקדות גנטית, למשל לסרטן וכו'. זאת אומרת, העתיד הוא דבר מדהים. את ראשיתו ראינו באותו מדע הבדיוני. כל הנושא של גנטיקה, כל הנושא של גנטיקה לתאים בוודאי, אבל יש היום מה שנקרא ביולוגיה סינתטית. היכולת ממש לבנות תאים, זה לא מדע בדיוני, זה דברים שמתרחשים בהווה היום. אז מאוד מעניין לקחת אדם כמו איילנין, שכתב את הספר שלו בשנות ה-40, שהיה חכם והיה בעל ידע, אבל הידע שלו היה נכון לאותה תקופה. והיום להסתכל ולהגיד, וואו, איך
הוא ידע? איך לזזל הוא ידע?
כן, את יודעת מה, אולי אני אגמור את הסדרה הזאת במייקל קרייטון, כי הוא נולד ב-1942, זה הסיבה שאני אומר, והוא היה רופא והיה ביולוג. שוב, זה סוג של מדע בדיוני.
מבוסס מדע, זאת אומרת, כן.
והוא כתב משהו שאין מישהו שמאזין שלנו לא ישמע, פארק היורה ב-1990, והוא בנה איזשהו סנריו במדע הבדיוני. כמה זמן עבר מאז 1990? לפני חודש הודיעה חברה פרטית שארבע שנים מהיום היא מתכוונת להקים לחיים ממוטה, אחרי שהיא כבר גמרה לרצף אותה, ממוטה שלא קיימת כ-11,000 שנים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק כדי לראות שכאשר אנשים חכמים, בעלי ידע, כותבים מדע בדיוני, אז מתברר שהדברים שלהם הם אחת האפשרויות לעתיד, וצריך לקחת אותם ברצינות. אולי אני אסיים, את יודעת, בסרט ששוב, כל אחד מכיר, ברובוקופ כזה, שזה למעשה השוטר אלכס מרפי, אם אני זוכר נכון את השם, שהוא קיבורד, שהוא חצי בן אדם וחצי מכונה, להבדיל מ... קיבורד, זה סייבורג, ולהבדיל מקיבורד שהוא בכלל איזו ישות ביולוגית שקצת רחוקה מהבני אדם. אז תתפלי לחשוב, אבל העתידנים הטובים ביותר היום, שנחשבים לעתידנים המובילים ביותר בעולם, המפורסם בהם הוא ריק קורצוויל, המהנדס הראשי של גוגל, מאמינים שזה רק עניין של זמן, עד שאנחנו בכלל, מה זה זמן? הם מדברים על עשור, שני עשורים, עד שבכלל כנראה תוכל להיות לנו אישיות דיגיטלית. אז
שתשלב בין אנוש, כמו בסיפור הזה, כמו ברובוקופ, בין אנוש עם
קודם כל, שכל מה שיש לך בראש, את תוכלי לעלות לענן. עכשיו, זה נשמע לך מטורף, אבל את יודעת, עד לפני כמה שנים, כשאני הייתי מדבר על הרצאה של קשר מוח מחשב, זה אנשים היו מתייחסים אליי כמו בדיחה של מדע בדיוני, סיפור נחמד, למה לא להקשיב? אבל לפני שנה כבר, חזירה בשם גרטוט, זה השם שלה, קיבלה אישור של ה-FDA, לא החזירה. החברה קיבלה אישור להמשיך, ל-FDA, להמשיך עם התוכנית של צ'יפ שיש לה בתוך המוח. זאת אומרת, יש לה כבר צ'יפ בתוך המוח שמשדר החוצה, אם אנחנו מדברים על קשר מוח מחשב. ננו-טכנולוגיה זה כבר לא איזה תוכנית מעבדה. אז האם אנחנו הדור האחרון בכלל של הומו ספיאנס, הילדים שילדו היום באיזשהו שלב יהיה להם צ'יפ כזה או אחר בתוך המוח שישדר החוצה מצבים, או
שיאפשר
לנו לחבר את האור בזה, או לקבל מיילים ישירות למוח. הדברים האלה בהתהוות, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות עתידן, אתה צריך פשוט להקשיב לאן הטכנולוגיה בהווה הולכת, כדי להגיד, רגע, זה ממש בטווח קצר.
אז לצורך העניין, כדי לסכם את עניין המדע הבדיוני הזה, שאתה אומר, זה לא בהכרח מדע בדיוני, אותם גאונים כמו היינלין או אסימוב, בעצם לקחו איזה פרט מידע מוצק שהם קיבלו אותו, שאז נראה היה כרק אפשרות שהיא בחיתוליה, וממנו עשו מתאמים. זאת אומרת, זה היכולת בעצם גם לצאת עם ביטחון עצמי ולהגיד, זה מה שיהיה, וגם לקרוא מציאות. אבל אתה אומר, זה לא מופרך, זה לא הגיע משום מקום.
זה הגיע מאנשים מאוד מאוד חכמים, משלושה גאונים במקרה הזה, אבל אני כבר הזכרתי עוד ועוד שמות, שהתבססו על ידע קדם. אבל אתה יודע, זה בואי, אפשר לנחות רגע על הקורונה?
כן, תשמע, זה נורא נחמד המדע הבדיוני, אבל כן, תשמע, הקורונה כאן. אנחנו מסכמים את העניין הזה של המדע הבדיוני, באמת עם הדברים האלה, ואתה אומר, אנחנו קרובים מאוד לדברים כאלה שיקרו, כמו, כבר אמרת, עשור שניים, ואנחנו נראה דור שיש לו צ'יפ במוח, ואנחנו יכולים לקרוא את מחשבותיו. ובאומרנו זאת, מגיעה הקורונה,
נכון.
ולכאורה אנחנו מדברים קדימה, 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 דוארים, דוארים, דוארים. הקורונה מחזירה אותנו אחורה, היא הפוך לכל השיחה הזאת?
הקורונה, הייתי אומר, מחזירה את האמון במה שאני אמרתי לגבי העתיד, כי אם פעם היה קל להגיד 80 זה 60 החדש, אבל פעם זה לפני שנתיים, היום פתאום כל המבוגרים הם קבוצת סיכון.
בדיוק, וסגרו אותם בחדרים, זאת אומרת, אמרו, לא, אתם לא יכולים להיות בכלל חלק מהמערך הזה.
נכון, פתאום חזרנו אחורה, שאתה יוצא לגמלאות, אתה בכלל כבר, מיד כבר בקבוצת סיכון, ואנשים אומרים לי, תשמע, על מה אתה מדבר? אנחנו בקורונה ראינו את אפסיותו של האדם. תראה, יש 5 מיליון אנשים שמתו. זה כמו איזה צונאמי שאנחנו כל כך קטנים, ו בישראל נדבקו 1,300,000, חצי אחוז מהם נפטרו, פחות או יותר, אפילו קצת יותר, בעולם זה בערך 2%, אז מה אתה מדבר? זה רק העניין של המגפה האחרונה. עכשיו, נתחיל בזה שאני חושב שאם אמרתי מגה חיים, אז הקורונה היא מגה אירוע שמשנה הרבה מאוד, אבל אני חושב שהוא משנה הפוך ממה שאנשים חושבים. הוא תורם לרפואת העתיד, ולא מספיק לבוא ולהגיד, רגע, 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 בארצות הברית בכלל ירדה שנה תוחלת החיים בשנה, בישראל אנחנו מדברים על משהו כמו 3 חודשים, איזה 6%, אלא אם מסתכלים קצת יותר טוב על הקורונה, עכשיו אני לא מדבר על עצם להעמיד אותה בפרופורציה, כי זה קל. אני אומר, הקורונה נדבקו 0.2, בשפעת הספרדית מבין מי שנדבק נפטרו 5-10%, ובאיבולה שהייתה לפני 10 שנים, 40% הסיכוי שלך היה למות אם היית נדבק. אני לא מוריד, השאלה היא לא אם המגפה הזאת היא קשה או לא. השאלה היא, תוך כמה זמן גילינו את היריב, ותוך כמה זמן מצאנו לזה פתרון. בוא רגע נעמיד אולי דברים בפרופורציה. כשהייתה מגפה שחורה, והיו 800 מיליון בני אדם, אז מילא שרבע מהעולם מת, אגב, היא גם התחילה בסין, אבל רבע מהעולם נפטר, 200 מיליון איש, זאת הערכה, אבל אנשים, לא היה להם מושג מה תקף אותם, ואז הם אמרו, אלוהים כועס עלינו, עושה איזה ריסטארט לעולם, יש לנו חטאים וכו'. לקח להם 500 שנה עד שבא לואי פסטר, ואמר שיש חיידקים, ואז הוא אמר, רגע, אני יכול גם לעשות שימוש באנטוגן, ובעצם לעשות חיסון ראשון לכלבת, דרך אגב. אז 500 שנה לא ידעו בכלל שיש חיידקים. אם את מסתכלת על השפעת הספרדית, וזה לא הרבה זמן, זה במאה הקודמת, נפטרו בין 25 ל-50 מיליון, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק, אז כשבאו אנשים, אמרו, למה? אז הייתה תיאוריה שזה אינפלואנס, מזה בא אינפלואנזה, שפעת, שזה בכלל בגלל המבנה של הכוכבים, כי לא ידעו, לקח 15 שנים לאחר מכן לדעת שבכלל יש וירוסים. ושוב, חיסון ילדים היה רק בשנות ה-50, זאת אומרת 30 שנה מאוחר יותר. עכשיו, תסתכלי רגע על הקורונה. פרופסור צ'אנג משנחאי לקח לו שבועיים. לא לדעת מי היריב, אלא לרצף אותו גנטית. העביר אותו במייל לאוניברסיטת סידני, ומשם ביום אחד זה עבר לכל המומחים בעולם. והפתרון היה סדר גודל של 3 חודשים, כבר דיברנו על מודלים לחיסון, להתחלת ניסויים בבני אדם. זה מעמיד את האפשרות העתידית לזהות מחלות בפרופורציה מאוד מאוד נכונה. אנחנו מדברים שרפואת העתיד, שהיא תהיה מגובה בבינה מלאכותית, ובשיפור הטכניקות, בקצב הזה תהיה מסוגל לזהות וירוסים ולרצף אותם גנטית בשעות. שתהיה מסוגלת להביא חיסונים או מודלים לחיסונים בימים. זאת אומרת, יש יותר סיכוי אמיתי שזאת המגפה האחרונה מבחינת מגפה עולמית ללא פתרון, מה שהאפוקליפטה שאנחנו קטנים מכוחות הצונמי. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לגבי הקורונה. אבל יש עוד שני דברים. הקורונה העלתה שתי שאלות מחקריות מאוד מאוד מעניינות וחשובות. הדבר הראשון שכל אחד יודע, זה למה אנשים זקנים מתים יותר. זאת אומרת, הסיכוי של בן 80 למות מקורונה אחרי שהוא נדבק, גבוה פי 180 מה שבן 120. זאת השאלה המחקרית הראשונה, והשאלה המעניינת השנייה היא למה בכל העולם יש אנשים בני 100, שנדבקו בקורונה והחלימו ממנו ללא שום בעיות. איך זה קורה? הרי זה עומד בניגוד הפוך לנושא של עלייה בגיל. שני הנושאים האלה קיבלו תפנית מחקרית במהלך הקורונה. למשל, אני לא אמרתי שהתפנית היא מיידית בקרות הקורונה, אבל ההדגשים הרפואיים הם בגללם. בוא נתחיל במקרה הראשון. במקרה הראשון אנחנו יודעים למה בין 80 יש לו יותר סיכוי אחרי שהוא נדבק בקורונה, אז יש לו מערכת חיסון מבוגרת, אני לא אכנס לפירוט, יש 5 מולקולות שהתפקיד שלהם לזהות את היריב, ואז החלבון הזה צריך להעביר איזשהו סיגנל, וצריכים לבוא תאי הרג של המערכת החיסונית, אלה עם הזיכרון והאסטרטגיה, ולחסל. ובכן, כאשר בן אדם צעיר ובן אדם מבוגר נדבק, הבעיה היא לא בהתמודדות עם הקורונה עצמו, שהוא, ראינו, הוא לא כל כך מסובך, הנגיף של הקורונה, אם מתים ממנו רק בסביבות 0.2%, אלא הבעיה היא בזמן התגובה. אם אצל צעיר, אז התגובה היא מאוד מהירה, והוא נדבק בכלי נשימה העליונים, ואין שום בעיות. אם זה אצל אדם מבוגר, אז הפרק זמן שלוקח לגוף להגיב הוא יותר איטי, יש הדבקה של מערכת כלי נשימה תחתונים, זאת אומרת, הקצב שדיברנו עליו, שאדם מבוגר, הכל עובד, למעשה, זקנה מוצלחת היא היכולת לשמור על קצב התאוששות גופנית. ועכשיו, השאלה הראשונה שאני שואל, זה האם בעקבות הקורונה, המצב שלנו מבחינה רפואית טוב יותר או לא טוב? והסיבה היא כזאת, כי מערכת החיסונית שלנו מזדקנת, זו עובדה, אנחנו כבר מגיל 35 או משהו כזה, כמו שאנחנו הולכים יותר לאט, מערכת החיסונית שלנו מתחילה לצאת משיווי משקל, ובגיל 50 היא כבר במצב כזה שהיא מאפשרת הידבקות במחלות כרוניות שלא היינו מקבלים בילדות שלנו. אז כאילו הפתרון הוא, האם אפשר להצעיר את המערכת החיסונית? אז זה נשמע מטורף, נכון? זה נשמע עתידני. לא ממש. אני לוקח פרסומים של הטכניון בישראל מלפני עמי החודש. וכתוב שם במחקר על עכברים, התברר שאין שום בעיה לעשות רוורס למערכת החיסונית. אנחנו כבר 10 שנים יודעים במחקרים שאתה נותן לעכברים תרופות אוטואימוניות, המערכת החיסונית שלהם למעשה נמחקת, וכאשר היא נמחקת, אז היא מפתחת מחדש מערכת חיסונית צעירה. אז העיקרון המדעי של החזרת מערכת חיסונית לאחור, היא מובילה את הרפואה שחושבת שהיא תילחם בסרטן וכל הדברים האלה. זה כבר קיים. אבל כמו בפרק הקודם כשדיברנו על כסף, היום תמיד השאלה היא לא מה אומרים בטכניון או באוניברסיטה זאת אחרת, אלא האם יש חברה פרטית ששמה על זה המון כסף, מיליארדים, כמו ששמו על החיסונים, כדי לדעת. ואני מודיע לך שבעולם יש 2 שרבים. אחד זה הבעלים של מאסק, שהוא...
אילון מאסק.
אילון מאסק. והשני זה בזוס, ג'ף בזוס, שהוא מאמזון.
הם רבים מישיר יותר.
הם רבים מהמיליארדי מספר אחת בעולם.
הם שולחים אחד לשני מדליות ומסרים.
כן, כן. שניהם, וזה טס ראשון לירח, וזה אמר, וזה לא, הוא היה רק כמה שניות, אני עוד מעט הולך להוציא טיל אילון מאסק, שאני אהיה חודש שם, או דברים מהסוג הזה. ובכן, שני היריבים האלה, בדבר אחד לא היה להם יריבוי. לא היה להם יריבות. לפני חודש הם הצטרפו לתוך השקעה במעבדות שקוראים להם אלבוס לאב, זה לא חשוב השם, אבל מה שחשוב, שהם העמידו שם סכום אינסופי לחברה שהם מאמינים שהיא מסחרית, שהתפקיד שלה לעשות רגנרציה, להחזיר חזרה את המערכות החיסוניות ומערכות גופניות. והם נתנו למספר מומחים מהעולם את ה... שכר העגול של מיליון דולר לשנה. אחד מהם זה פרופסור ימנקה, שכבר החזיר את הגזע לאחור. והתפקיד הוא, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזה סופר מדע בדיוני, אנחנו מדברים על 2 עסקים מובילים, שמאמינים שבקרוב הם יקצרו כסף מתופעה שהחשיבות שלה עלתה בעקבות הקורונה. הקורונה העלתה את החשיבות של הבריאות האישית. לבריאות האישית בעקבות הקורונה יש משמעות כלכלית הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר. זה גרם להפוך את זה לעסק. היום הם לא מחפשים לקבל פרס נובל, הם מחפשים לקבל מיליארד. הם מחפשים לקבל תשואות. ולכן אנחנו יכולים לראות היום שהחברות הגדולות ביותר בעולם, בעיקר בעקבות הקורונה, אבל אם לקח למשל חברת גוגל שהקימה חברה, חברה בת שרצה לעבר חיי נצח, זאת ההגדרה שלה, זאת אומרת, לעבר חיים מאוד מאוד ארוכים, אז אנחנו רואים שהקורונה בעצם גרמה למצב שבו כסף פרטי באופן בלתי מוגבל רץ היום לכיוונים כדי לפתור את הבעיה הראשונה, שאמרתי איך להפוך את האדם הזקן או המבוגר מאוד, ולעשות לו רוורס במערכות גוף שלו. עכשיו, את זוכרת שאמרתי שהיה עוד משהו מעניין בקורונה, והוא, איך זה קרה שבכל העולם, ישנם אנשים בני 100, כולל ספרדיה בת 113, שנדבקו בקורונה. וכשהם נדבקו בקורונה, הם הבריאו ללא קושי.
ולפי כל הלוגיקה וכל מה שדיברנו עד עכשיו, הם לא היו צריכים להתמודד עם הקורונה. הם היו אמורים לא להיות איתנו כבר.
נכון. ואנחנו יודעים היום, מאוד, בשנים האחרונות יותר ויותר, על אנשים בני 100, שיש להם מספר גנים שניתן באופן מובהק לומר אותם. והגנים האלה, אם אתה תיתן להם ביטוי, במקרה שלהם, מבחינה גנטית יש לזה ביטוי. אם אתה תיתן להם גיטוי, למעשה הם שומרים על מצב שבו, אם את זוכרת, הם לא מתחילים את הזקנה הפתולוגית, הם מתחילים אותה הרבה יותר מאוחר, ולמעשה מערכות הגוף שלהם נשארות חיוניות עד גילאי 100. ההבנה שבעצם ישנם רכיבים גנטיים, שאם תעשה להם מניפולציה, וכבר דיברנו על הנדסה הגנטית, ודיברנו כבר על הביולוגיה הסינתטית, ועד כמה היא מתקדמת, וגם הגנום האישית. אז אם אתה תיקח גנים שאנחנו יודעים שיש להם ביטוי יתר, אצל אנשים בני 100, או גם אצל בעלי חיים כמובן, אז פתאום אתה רואה, לפחות במעבדות, קפיצה בתוחלת החיים, של גנים שאנחנו קוראים להם שומרי סף נגד הזדקנותאית, או גנים שבעצם בילדותנו היה להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, כמו למנוע הזדקנות, ואו שבמקרים מסוימים הם הפסיקו לפעול בגיל המבוגר, או שבגיל המבוגר הם התחילו לפעול נגדנו, כל הנושא של אינסולין והמערכת המטבולית שלנו. אז לכן לא צריך להפתיע אותך, שאני כרגע סתם אומר לך, גן, גן זה חלבון, כן? שהשם שלו הוא סר 6 או סרוטין 6, שוב, קרוב פה, אוניברסיטת בר אילן, יאמרו לך, אצלנו עכברים שחיים 30% יותר, באופן, בהשוואה לבני אדם, אז בן אדם, תוחלת החיים תהיה לא 90 אלא 120, זה קרה כבר בעכברים. אז אלה דברים שקיבלו הרבה מאוד תנופה בעקבות הקורונה, חברות פרטיות הצטרפו כמעט בתקציבים בלתי מוגבלים לסטארט-אפים האלה, ולכן המסקנה שלי היא שהקורונה זרזה את התהליכים האלה שחשבנו עליהם לפני 10 שנים, ולא יצרה אותם, אלא להפך.
אז באותו, אז בסופו של יום, בראייה עתידנית, הקורונה היטבה עם הגיל המבוגר. זאת אומרת, למרות מה שאמרנו בהתחלה, היא זרזה את אותו מדע שמתעסק באיך להשיב את המערכת החיסונית ולהאריך את הימים.
כן. תראי, אי אפשר שאני כל הזמן ידבר ולא יסייג את מה שאני אומר. אז אני חייב לסייג את מה שאני אומר. האם יש מתג שאותו אנחנו נוריד, ובאותו רגע לא נתחיל להזדקן? לא בטוח. יש אנשים בתיאוריות שמאמינים בקצה של הטלומרים, כסמן כזה. אבל הגוף שלנו הרבה יותר מורכב. כשאנחנו רואים את כל ביטויי ההזדקנות, נזקים למיטוכונדריה, שחיקת טולימרים, כל הבעיות האפיגנטיות, כל הדלקות למיניהם שקורים משך הזמן, אנחנו יודעים שהזקנה היא תהליך מאוד מאוד מורכב. עדיין, למרות שהוא מאוד מאוד מורכב, יש מקום לאופטימיות גדולה מאוד. אם אנחנו נחזור רגע לעניין של הקורונה, שבו מנופפים כל הזמן, תראה, בארצות הברית ירדה התוחלת החיים ביותר משנה. וזה נכון, גם באירופה, חלק מהמקומות ירדה במספר חודשים, ואני רוצה להגיד לך שבדרום אמריקה, היא ככל הנראה ירדה יותר אפילו. זאת אומרת, אנחנו פשוט, אין שם נתונים, אתה באמת לא יכול לדעת כמה מתים היו באמת בפירו, ולהסיק משם תוחלת חיים ממוצעת. היום אנחנו הולך למזרח בשנה החולפת, במקומות שקצת מנטרלים את ההשפעה של הקורונה, תוחלת החיים המשיכה לעלות. ביפן היא הגיעה לשיא של כל השיאים. נשים חיות שכבר בממוצע בשנה הקודמת 87.5. אנחנו נושקים כבר ל-90. זאת אומרת, תוחלת החיים בנטרול הקורונה המשיכה לעלות. מה שאני ניסיתי לומר, שהרפואה היא כזאת גם הרבה מאוד בזכות הקורונה. שהיא אפילו תאיץ את התהליך. זה מה שניסיתי בעצם להגיד אותו.
ואני כן חוזרת שוב לכסף, כי בפרק הקודם התמקדנו בסעיף התשיעי, נדמה לי, בכסף, בעניין הכסף, ואמרת, יהיו הבדלים בין רפואה לרפואה. מה שאתה מדבר עכשיו, והתהליך הספציפי הזה, שעובדים עליו, על המערכת החיסונית, או תהליכים אחרים, יעלו הרבה כסף? זה העניין שהם לא יהיו נגישים לכולנו? זה מה שאתה חוזה שיקרה?
כן. גם ללא קשר לכסף, אתה יכולים להיות לך תופעות אפיגנטיות, שזה היום אחת מהסיבה של המוות. זאת אומרת, אם אתה תהיה בתנאים של... טוב, אנחנו יודעים למשל שאם האמא מורעבת בנושא של אפיגנטיקה, אז הילד יפתח תסמינים של סכיזופרניה באיזשהו שלב עתידי בחיים. זאת אומרת, אנחנו חשופים לירידה בתוחלת החיים כבר שאנחנו עוברים, ואחר מכן זיהום אוויר, ולאחר מכן, כמו כל מה שאמרנו, נשים בגיל 26 בדקו את הטולימרים שלהם, על התקצרות הטולימרים, והילדים שלהם היו בבתי חולים, הראו איך שהטולימרים שלהם מתקצרים יותר מהר, זאת אומרת, כבר בגיל 26 האימהות האלה התקרבו לזקנה יותר מהר. אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, אנחנו מדברים עכשיו שאנשים מגיעים בגיל 50-60, יש להם כבר סממנים ראשונים של זקנה, ויש להם נכונות להשקיע בבריאות שלהם. למעשה כל סכום הם הגיעו למצב בחייהם, שבו החלק הזה של הרפואה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים שלהם. והשאלה מי יספק להם את הרפואה? קרוב לוודאי שבישראל הרפואה הציבורית תמשיך לספק להם את מה שאנחנו מכירים, וזה בסדר גמור. אנחנו נראה גם יותר רובוטיקה, למשל, בציבוריות.
בחדרי הניתוחים
וכו'.
שתדייק ניתוחים, פחות זיהומים, יש לזה המון המון יתרונות.
כן, אבל הסיפור הזה של יונה סל, כשדיברנו עליו, שאמר חס וחלילה לעשות חיסונים, זה שייך לאנושות, לא לי בכלל, זה נגמר. ולכן ברגע שיהיו טכניקות שיאפשרו קפיצה בתוחלת החיים, הטכניקות האלה יהיו בגופים הפרטיים. אז עכשיו דיברת על משהו שהסיכוי שהוא עוזר, כמו אתה תזכרת לי תאי לחץ לחמצן, אנחנו מבינים את התיאוריה, אבל להגיד שזה באמת עוזר עוד רב המרחק. עם כל הכבוד, כשתהיה טכניקה מוכחת כזאת, אנשים ירצו לקחת, לגזור את הקופון הכספי שלהם, לא פחות מאשר בקורונה. הם יגידו, חברת פייזר וכל האחרות עשו כך וכך מיליארדים, מה הם הציעו? קצת פחות מגפה, אנחנו מציעים פה שנות חיים. כמה אתה שווה לך להשקיע בשביל שנות החיים שלך? כמה אתה רוצה עכשיו להיכנס אליי לפרוצדורה ולצאת עם גיל ביולוגי של כך וכך פחות, או למנוע את המשך ההזדקנות שלך וכו'. זאת בהחלט, הנושא הכספי ישחק ויקחב ברפואת העתיד ללא ספק.
והשאלות האתיות מאבדות מעמד במובן מסוים. אם בעבר כל מיני עניינים של שיבוט וגנטיקה, הייתה מעורבת בהם הרבה אתיקה. אנחנו זוכרים את הדיונים האלה. היום האתיקה הזאת כבר לא מדברים אותה כמו פעם?
תשמעי, גם היום אתה הולך ברפואה ציבורית, ויש לך שתי אפשרויות. אחד, לקבל ניתוח קטרק בעוד שנתיים או בעוד שנה בתור, או במשהו אחר, אני סתם נקפתי בשעות. או אחד, אצל הרופא בבית החולים הפרטי היום אחר הצהריים. יש כואב לך אגב, אתה רוצה לעשות ניתוח שאיבת דיסק. יש לך שתי אפשרויות. אחד, בעוד חצי שנה, כן או לא, ואתה לא בטוח. אחד, לשלם לרופא 30,000 שקלים או 50,000 שקלים, וללכת היום הביתה. השאלה היא, אם יש לך אותם זמינים או אין לך אותם זמינים. בשלב האלה, זה שיש לך כואב לך אגב, אתה מוכן לשלם הרבה מאוד. ולכן אתה תלך כנראה לרופא הפרטי, אני מניח. אבל זה כאבי גב. מה אם אני אגיד למישהו שיש לך, אתה רוצה 10 שנים או לא רוצה 10 שנים? האם אתה מוכן לספר לי כמה זה שווה לך? עכשיו, אם יש לך כסף, אתה תיקח את 10 שנים בשמחה. אם אין לך את הכסף, אתה תגיד, איזה עולם זה של השכן שלי יש והוא חי יותר?
ושם אולי תהיינה מלחמות, כמו שאמרת.
ושם אני צופה שתהיה מלחמות גדולות מאוד.
מעניין. אז אתה לקחת אותנו למקומות אחרים משחשבתי לגבי רפואה עתידית וכסף, וזו חשיבה מעניינת, וזה כבר לא מדע בדיוני, כמו שאמרת. אני רוצה להודות לך על הסדרה הזאת.
בשמחה.
הדוקטור יעקב בן שאול. דיברנו כאן, התחלנו בדברים שכמעט כל אחד מאיתנו יכול לפחות לנסות לעשות או לבצע. דיברנו על איך לבדוק האם אתה כבר זקן, ודיברנו על עצות על איך להאריך את תוחלת חייך ולהיטב אותה, ואלה דברים שבהחלט אפשר ליישם, והם מצויים כולם בתוך הספרים שלך. והלכנו אחר כך על עולמות הרפואה, ה-DNA העתידיים, ושם כבר הסתבכנו יותר, שם עניינים גדולים מאוד של כלכלה ושל יכולות. אבל כך או אחרת, יהיה להם כנראה פני העתיד. הדוקטור יעקב בן שאול, גרונטולוג, חבר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מחבר ספרים בתחום הזקנה, תודה על השיחות המרתקות האלה.
תודה לכם.
אני אנסה ליישם חלק מהדברים.
שמחתי.
תודה לארז שלום, תודה לביביאן הדייט, שאני רונה גרשון תלמי, ואתם איתנו במעבדה. העריכו חיים, ושיהיו לכם חיים טובים, תודה רבה.
Sending me a valentine birthday greetings bottle of wine if it'd been now till 2:45 would you lock the door oh will you need me will you feed me when I'm 64 say the word. when your lights have gone. You can knit the sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? We could rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too near. We shall scream and say, grandchildren on your knees, Mira, Jack, and Dave. Send me a postcard, drop me a line. Staten point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely whistling away. Give me your answer, fill in the form. Mine forevermore.